השעה הבינלאומית 22 במאי 2023 והיום בעולם. ניצחון למפלגה השמרנית בבחירות ביוון, מפלגת הדמוקרטיה החדשה בראשותו של קיריאקוס מיצוטאקיס, זכתה בכ-40% מהקולות, מפלגת השמאל סיריזה נותרה הרחק מאחור עם 20%.
ευχαριστώ από καρδιάς τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων που και πάλι ανέδειξαν τη νέα δημοκρατία τον μεγάλο και αδιαφυσβήτητο νικητή.
אני מודה מעומק הלב למיליוני יוונים ששוב הפכו את מפלגת דמוקרטיה חדשה מנצחת באופן בלתי ניתן לערעור. ההצבעה שלהם הוכיחה שהם מבינים את הצעדים שהמדינה נקטה בהם בארבע השנים האחרונות. עם זאת, מפלגת השלטון לא תוכל להרכיב קואליציה לבד, ונראה שיהיה צורך בסבב בחירות נוסף. ארצות הברית חותמת על הסכם הגנה ימית עם פפואה גינאה החדשה, המדינה העצומה והדלילה שבלב האוקיינוס השקט. המטרה, בלימת ההשפעה של סין. ראש ממשלת פפואה ניו גיני טוען בריאיון לתקשורת ההודית, לנו בכלל אין בעיות עם סין.
I don't see China in the face of hostility. They're trading partner to us. They've been just like India have been. They've been important bilateral partners since 1975.
אני לא רואה עוינות מצד סין, הם שותפי סחר ממש כמו הודו. המדיניות שלנו היא להיות חברים של כולם, להיות אויבים של אף אחד, אומר ראש הממשלה ג'יימס מרפי. בתום סוף שבוע של שיטפונות במחוז אמיליה רומנה, הגיעו פעילי סביבה להפגין במזרקת דיטרבי המפורסמת ברומא. הם השליחו צבע והפכו את מימי הבריכה מצלולים לשחורים. התיירים לא ממש אהבו את האירוע, גם לא אנשי ההבטחה שעצרו את הפעילים באלימות. לא נגרם נזק למזרקה.
2-1 engines full power and lift off Falcon 9 go Axiom.
היסטוריה נוספת בחלל, SpaceX משגרת לתחנת החלל הבינלאומית את האסטרונאוטית פגי ויטסון, האישה המנוסה ביותר בסוכנות החלל האמריקנית. היא צפויה לשבור סין נוסף כשתהפוך לאישה המבוגרת ביותר שטסה אי פעם לחלל בגיל 63. לצידה האישה השנייה שתעשה היסטוריה, ריאנה ברנאווי, האסטרונאוטית הסעודית הראשונה. וגם... גיטרה שניפץ קורט קוביין, סולן להקת נירוונה בתחילת שנות ה-90 ועליה מתנוססת חתימתו, נמכרה ב-$600,000. היא אמנם שופצה בטרם המכירה, אבל לנגן עליה כבר אי אפשר. השעה הבינלאומית שעורכת אריאלה קליין, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני אירן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום ללריסה בלטר קאץ שאיתנו מעבר לזכוכית. הקלפיות בבחירות הכלליות שהתקיימו אתמול ביוון נסגרו והתוצאות מצביעות על הובלה משמעותית של מפלגת השלטון דמוקרטיה חדשה על פני מפלגת האופוזיציה סיריזה. עם זאת, דמוקרטיה חדשה, מפלגה ימנית ליברלית, לא משיגה לפי שעה את הרוב הדרוש להקמת קואליציה לבד. המשמעות היא שככל הנראה יערכו בחירות חדשות בעוד קצת יותר מחודש. שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן.
שלום ערן.
תסביר לנו את השיטה הזאת, למה בעצם יש צורך בבחירות חדשות?
כי זו שיטה חדשה שהם עושים. עכשיו, מה שהיה השיטה של תעד עכשיו, זה היה יחסית.
ועכשיו הם רוצים לחזור לשיטה הישנה, שזה יחסית אמנם, אבל המפלגה הראשונה מקבלת בתור בונוס עוד 50 מנדטים.
ולמה זה מחייב בחירות נוספות?
כי כרגע אף אחד לא יכול להרכיב ממשלה, אז הולכים לבחירות חדשות. זה פשוט מאוד. אף אחד לא יכול להרכיב ממשלה היום. כי ניו דמוקרסי לא יושבת עם ציפרס, עם השמאל הרדיקלי, ברית השמאל הרדיקלית, לא יושבת איתו. הסוציאליסטים אין להם מספיק מנדטים בשביל לשבת עם ציפרס, אז אי אפשר לעשות ממשלה. ולכן עושים בחירות חדשות. עם שיטה חדשה, זה לא חדשה, זה שיטה ישנה מאוד בעצם, אבל פשוט ציפרס, כלומר, האיש השמאל שהיה עוד בשלטון, חשב שאם אני אפסיד, לפחות אם אני אהיה לי שיטה יחסית, יהיה קשה להרכיב ממשלה, ואז אולי יש לי סיכוי להרכיב עוד פעם אני ממשלה.
טוב, אז זו שיטה שאולי תפתור את הבעיה הפוליטית, אבל היא לא מאוד דמוקרטית, בוא נודע על האמת, הסיפור הזה של לתת בונוס למפלגה המובילה.
אף אחד לא אמר שזה נכון, שזה מאוד דמוקרטי. לא, אבל היום כבר המפלגות יקבלו גם כן, הם קצת בונוס. פחות אמנם, אבל יקבלו משהו ככה, כאילו שלא יפקו. אתה מבין? אין ספק שהשיטה הקיימת היא לא בדיוק השיטה הדמוקרטית ביותר. זה אני מסכים איתך ב-100%. מצד שני, אם יש שיטה יחסית כמו שעכשיו, אז שום דבר לא ילך. לא ילך להרכיב ממשלה. אז מה יהיה?
אני מניח שמה שקרה אצלנו, עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, אבל היוונים הם מנסים לפתור את הסיפור הזה עם החוק שובר השוויון הזה.
דרך אגב, היום ביוון, כל החוכמולוגים למיניהם של הפוליטיקה ושל חברות הסקרים לא רוצים להופיע בכלל מרוב בושה, כי אף אחד לא חזה את הניצחון המוחץ הזה של מפלגה מרכז ימין, עם 20% הבדל מראש האופוזיציה, ממפלגת הראשית באופוזיציה, זה אף אחד לא חזר.
אז בוא תסביר לנו באמת מה סייע למפלגת השלטון, אחרי תקופות לא פשוטות, מה עזר לה לנצח בבחירות האלה?
אני אגיד לך, לדעתי מה שעשה, נתן את הניצחון המוחץ הזה, זה לא בדיוק המפלגה הליברלית ימינית, אלא זה הודות למפלגה השמאל שהפסידה. למה? כי הם עשו הרבה הרבה טעויות, גם בקמפיין שלהם. הם עשו, קודם כל, בקמפיין שלהם, הם עשו את הפירו את הכלל הראשון של הפרסומת, שאומרת שאתה לא יכול לנצח על ידי זה שאתה אומר מה הוא עושה רע. אתה מנצח על ידי להגיד ש מה שאני עומד לעשות, והם לא עשו את זה. כל הקמפיין שלהם היה קמפיין נגד.
קמפיין שלילי, ואתה אומר שהם בעצם לא הציעו פתרונות, למרות שצריך להגיד שראש הממשלה לשעבר ציפרס הוא זה שבמידה רבה אחראי להוציא את יוון מהמשבר הכלכלי הגדול ביותר בתולדותיה, ובכל זאת הוא לא מקבל על הסיפור הזה נקודות. מי שכותף את הפירות הוא ראש הממשלה המכהן, ומי שיהיה ראש הממשלה במיצוטקיס.
לא בדיוק, הבעיה הייתה שאומנם הוא הוציא אותם, הוא הוציא את היוונים איך קוראים לזה, מהמשבר הזה, אבל על מנת לצאת בגלל הטעויות שהוא עשה קודם לכן, בתחת שלטונו, הוא חייב את יוון בעוד 100 מיליארד. הוא חתם על הסכם רביעי שלא היה צריך. זה הדבר הראשון שקרה. אז לכן זה לא בדיוק ברור. דבר שני, היו לו הרבה טעויות גם בתור חברי הפרלמנט שלו. כלומר, במשך 10 ימים האחרונים, כל אחד יצא ואמר משהו, בלי להסכים עם המפלגה, שלא מסכים עם המפלגה, למשל, אחד אמר שאנחנו נשים עוד פעם מיסים מאוד כבדים במעמד הבינוני. ואז הוא ניסה, אחרי יומיים, ניסה להגיד, לא, זה לא בדיוק ככה, וזה, מחקו אותו, הוציא אותו ממפלגה.
בעצם גם, כן, גם המסרים, אתה אומר, של מפלגת האופוזיציה לא היו ברורים. בוא נגיד כמה מילים על המצב.
לא היו ברורים, לא היו ברורים. הוא עשה את הכל, כל מה, דבר שהיה יכול לעשות, בטעות הוא עשה.
בוא נגיד, כן?
מה יהיה איתו בתור ראש מפלגה? כי זה הפעם החמישית שהוא מפסיד מצודייקס, מהשמרנים ליברליים. אז מה יהיה איתו? ועכשיו זה לא איזה הפסד של 4%, זאת אומרת, בסדר, 4%, 5% יכול להיות. זה ממש הפסד של 20%.
בוא נגיד כמה מילים על המצב ביוון היום. אין מה להשוות את מצבה של יוון היום לעומת המצב לפני 12 שנה.
לא, בטח שלא.
14 שנה.
בטח שלא, המצב היום כלכלית הוא הרבה יותר טוב קודם כל, אין ספק.
וזה מורגש גם במצב הרוח?
כן, גם מצב הרוח גם כן. מצב הרוח גם כן, ויש גם בעיה של חוסר, כלומר, צריכים ידיים שיעבדו, ואין להם. הם לא, במיוחד במה שקורה בתיירות.
אני מניח שמהגרים משר, דווקא לא חסרים, אבל יכול להיות שהם לא מתלהבים באופן מיוחד לקבל דווקא את הסיוע הזה.
כן, יכול להיות, אבל ברור דבר אחד, היוונים גם כן לא מוכנים לעבוד היום תיירות עונתית. כי באמת האנשים שהמעבידים הם לא בדיוק הכי טובים ביוון בענייני יחסי עבודה. הבדיחה היא שמעצלה מישהו מהם וכתב את הדס קפיטל.
כן, ז'אן הקו קצת משתבש, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך על הדברים.
אוקיי.
אנחנו מכאן עוברים לסודן, הפסקת אש בת שבוע אמורה להיכנס לתוקפה הלילה, מתחוללת שם מלחמת אזרחים כבר כמה וכמה שבועות. שני הצדדים הסכימו להפסקת האש בשיחות שנערכו בסעודיה בחסות אמריקנית. בסוכנויות האום מעריכים שלפחות מיליון בני אדם נעקרו עד כה בקרבות שפרצו באמצע אפריל. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
אזרחיה של סודן מחכים בקוצר רוח לשעה 10:45 הלילה, אז אמורה להתחיל הפסקת אש בת 7 ימים. שני הצדדים הלוחמים, הצבא בראשות הגנרל עבד אל פתח אל-בורהאן וכוחות ההתערבות המהירה בהנהגת חמתי, הסכימו בשבת להפסקת אש לאחר דיונים של כמעט שבועיים בג'דה שבערב הסעודית. הסעודים והאמריקנים, אשר טיווחו בשיחות ג'דה, פרסמו בשבת הודעה על הפסקת האש. הם טוענים כי בניגוד לפעמים קודמות, הפסקת האש הפעם צפויה להחזיק מעמד. זאת בגלל הסכמה על מקניזם מיוחד בניהול משותף סעודי-אמריקני. מקניזם לפיקוח על יישומה של הפסקת האש. מעטים בסודן שותפים לאופטימיות הזאת. אתמול נרשמו עדיין קרבות בכמה אזורים במדינה, בעיקר סביב בסיס של הצבא הסודני לא רחוק מהבירה חרטום, וגם בחבל דרפור. וזאת למרות ההכרזה על הפסקת האש הצפויה. תושבים רבים בעיר הבירה הסודנית חשים כי רק אם יגיעו למקום חיילים של האום, ניתן יהיה באמת לפקח על הפסקת האש. אבל צעד כזה בינתיים איננו מתוכנן. במקביל, המשבר ההומניטרי בסודן הולך ומחמיר. ביום חמישי שעבר קרא האום לקהילה הבינלאומית לגייס סכומי ענק כדי להתמודד עם המשבר הצומח הזה.
We along with our humanitarian partners today called for $3 billion to help millions of people in the country and hundreds of thousands fleeing to neighboring countries. The humanitarian response plan for Sudan has been revised and requires $2.56 billion.
That's יחד עם שותפינו ההומניטריים קראנו היום לגיוס של $3 מיליארד לעזור למיליוני אנשים במדינה ומאות אלפי האנשים שבורחים למדינות שכנות. תוכנית הסיוע ההומניטרית לסודן עודכנה ומצריכה כעת $2.52 מיליארד, כלומר עלייה של $800 מיליון בהשוואה לתקופה שלפני כמה חודשים. זאת כדי לעזור ל-18 מיליון אזרחי סודן שבמצוקה, כך אמר דובר האום. הוא גם הסביר שמדובר בתוכנית הסיוע הגדולה ביותר מאז ומעולם שהוכרזה עבור סודן. דיווחים מסודן מעידים כי המצב קשה לא רק בחרטום, אלא גם בחבל דארפור. הקרבות שם התגברו בשבוע האחרון, ורבים מבתי החולים המקומיים נהרסו. הקרבות בסודן הותירו מאות אלפי בני אדם ללא חיבור למים ולחשמל, ולא ברור אם הפסקת האש הלילה תספיק באמת כדי לתקן את המערכות החיוניות. כאן רינה בסיסט.
אז מה קורה באוקראינה, בעיקר בעיר בחמות שהרוסים טענו בסוף השבוע שהצליחו להשתלט עליה? אם כן, האוקראינים מחישים את הטענות של מוסקבה אחרי התבטאות של הנשיא זלנסקי שדווקא אישרה תחילה את דבר הכיבוש הרוסי. האוקראינים אומרים, הקרבות העזים בעיר נמשכים, כוחותינו מחזיקים בעמדות הנחוצות בבחמות. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
רוסיה יצרה אתמול בלבול רב כשהפיצה ידיעות על השתלטות מלאה על העיר האוקראינית בחמות. הנשיא ולדימיר פוטין בירך את כוחותיו על מה שכינה הניצחון החשוב, והתעמולה הרוסית מערה לנפח את העניין, אף על פי שהכל יודעים שלבחמות לא הייתה אלא חשיבות סמלית בעבור שני הצדדים.
אדם שאתה בחמות סנוב ארטיומסק. Потому что героический подвиг командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» поддержаны...
Бахмут שוב הפכה לארטיומבסק, כי מעשה הגבורה של המפקדים והלוחמים של קבוצת וגנר בתמיכת הכוחות של הצבא האדום שגיבו וסיפקו מחסה, הוביל לכך שהמבצע שערך ימים רבים, המבצע לחיסול הכוחות הנאצים, המבצע הזה הושלם בהצלחה הודות לגיבורים שלנו, כך הודיע בתוכניתו אתמול איש התעמולה הבולט ברוסיה ולדימיר סולוביוב. אך נראה שההודעות האלה היו מוקדמות מדי, והמטרה העיקרית שלהן הייתה להגביר את ההיבט הסמלי שבדבר, שהרי ב-20 במאי מלטה שנה למה שהרוסים מכנים שחרור מריופול, ומה שאוקראינים רואים כחורבן העיר.
בחמות залишається пріоритетною цілею окупанта. Вони намагаються взяти це місто повністю під свій контроль. Наші підрозділи тримають оборону декілька будівель.
בחמות ממשיכה להיות המטרה העיקרית של הפולש. האויב מנסה להשליט את שליטתו המלאה על העיר, אך כוחותינו מחזיקים מעמד וממשיכים להגן על עמדותיהם, הודיע ברעיון לטלוויזיה האוקראינית סרגי צ'ריבטי, דובר צבא אוקראינה. לדבריו, הרוסים רואים חשיבות מוגזמת בנקודה הזאת, כאילו מדובר בנהר דנפר. אנחנו מנסים ללחוץ עליהם מן הצדדים ולא לתת להם מנוח, הוסיף. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שנשאל אתמול בשולי פסגת G7 על המצב בבחמות, לא אישר אך גם לא יחיש את המידע על השתלטות הרוסים על העיר, ורק טען שבמקום הזה נותרה אך ורק אדמה חרוכה.
ארצות הברית ופפואה גינאה החדשה, פפואה ניו גיני, חתמו על הסכם שיתוף פעולה ביטחוני דו צדדי חדש, מהלך שמעורר מחלוקת במדינת האי שבאוקיינוס השקט. ואנחנו רוצים לומר שלום לרז שרווליס, מדריך טיולים ומרצה לאנתרופולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
בוא נגיד כמה מילים על פפואה ניו גיני, מדינה עצומה בשטחה, מאוד דלילת אוכלוסין. האוכלוסייה שלה היא בערך כמו אוכלוסיית ישראל, והשטח?
פי 23 ממדינת ישראל.
פי 23.
כן, והיא יושבת על מחצית מהאי השני בגודלו בעולם, שני אחרי גרינלנד.
בעצם מדינת האי השלישית בגודלה בעולם, נכון?
אם אתה סופר את אוסטרליה כמדינה ולא יבשת, גרינלנד נחשב האי הראשון בעולם בגודלו, ופפואה ניו גיני כולו, עם הצד שתחת כיבוש אינדונזי, נחשב השני.
זהו, אנחנו מדברים בעצם על אי מחולק, שחציו באינדונזיה וחציו מדינת פפואה ניו גיני.
כבוש על ידי אינדונזיה, כן.
מדינה עשירה מאוד במשאבים, בצמחייה, בתרבות, אבל ענייה מאוד, נכון?
עשירה במשאבים גם מתחת לאדמה, המרבצים השלישיים בגודלם בעולם של זהב, ניקל, גז, נפט ועוד דברים נוספים, יש שם למכביר, כן.
וגם היסטורית מאוד, מטבע העובדה היא לא מיושבת, ויש אזורים שלמים שכף רגלו של אדם לא דרכה בהם, ואולי אפילו יש בעלי חיים שחיים בפאפואה ניו גיני שאנחנו לא מכירים, נכון?
אין ספק שיש בעלי חיים כאלה, כי כל הזמן המדענים מגלים לא איזה סוג ספציפי של חיה, אבל זנים ותתי זנים הם פוגשים כל הזמן. אפשר לציין שיש שם את הפרפר הגדול בעולם, את השלילה הגדול בעולם, סוללה של ציפור גן עדן, שזה לא הפרח ב-25 שקלים לאמא בסוף שבוע, אלא ציפור ממש. יש שם גם 10 מיליון תושבים שמדברים כ-830 שפות שונות.
830 שפות ל-9 מיליון, איך מסתדרים ככה במגדל הבבל הזה?
זה מגדל בבל שאנגלית מקשרת עכשיו את כולם, וזה מקצוע הלימוד בבתי הספר, ושפה קולוניאליסטית קודמת שנקראת פיג'ין, שעדיין שכיחה ו... בשמחתי אני דובר אותה, וזה עוזר לי לתקשר עם הגוורדיה המבוגרת.
כן, אתה דובר פיג'ין? זוהי השפה?
כן.
איך אומרים שלום בפיג'ין?
לא אומרים שלום, אומרים לפי הזמן של היום.
מעניין.
זה יהיה גוט מונינג, או בלו, או אבינון, או גוט נייט. גוט עם טט בסוף, זה כמו מגרמנית, כי הגרמנים בין היתר גם היו שם בצפון.
ועכשיו הגיע הרגע שבו המדינה המאוד לא מוכלסת הזאת, מתבקשת לקחת צדדים במאבקים גלובליים, ארצות הברית מאוד רוצה אותה בצד שלה, סין מאוד מעוניינת לנצל את יכולת ההשפעה שלה וגם את הכסף שלה בפפואה גינאה החדשה, וארצות הברית חותמת על הסכם, סוג של הסכם הגנה עם פפואה ניו גיני. מה מטרת ההסכם הזה מבחינת האמריקנים, וגם עד כמה הוא מועיל לפפואנים כאן?
כן. מבחינת האמריקאים זה למעשה זה התעוררות, שטיפת פנים אחרי תרדמת ארוכת שנים שהם השאירו את הרצועת ביטחון הזאת של הפסיפיק בידיים של האוסטרלים. האוסטרלים נשענו על היסטוריה קולוניאלית משותפת עם פפואה ניו גיני, על קשרים מאוד מאוד אמיצים וחזקים שהיו לאורך השנים, קולוניאליזם שהסתיים רק ב-1975, אז אספו את המטלטלים שלהם האוסטרלים וחזרו למדינתם, אבל עדיין נשארו נוכחים בפפואה ניו גיני בהרבה הרבה רבדים, ולאורך ההיסטוריה המאוחרת עזרו לפפואה ניו גיני בהרבה היבטים, בין אם זה בסיוע צבאי, משטרתי, משפטי והומניטרי.
אבל בוא נודע על האמת, למרות הגודל של אוסטרליה, אנחנו לא מדברים פה על מעצמה עולמית מבחינת לא. סדר גודל ומבחינת האחריות שהאמריקנים הטילו עליה באזור הזה של העולם.
נכון, למרות שהאוסטרלים תמיד היו הראשונים להתייצב לימין האמריקאים בכל המלחמות שלהם באשר הם היו. לפני כן הם עשו את זה עם האנגלים, בגליפולי ובמקומות אחרים. האוסטרלים תמיד נקראו לדגל והתייצבו שם. היה להם בין היתר אינטרס מאוד מאוד מובהק להתייצב לימין האמריקאים, כי הם חששו שיגיע יום ויפלשו לאוסטרליה, ובאמת הם לא יהיו מספיק חזקים להגן על הטריטוריה שלהם, ואז האמריקאים יזכרו להם יום חסד.
והחשש הזה צריך לומר תקף עד היום. היחסים בין אוסטרליה לסין הם מתוחים. למעשה כמעט בין סין לכל העולם האנגלופוני. זה סיפור שככה משותף, ואנחנו רואים אותו גם בקנדה, גם כמובן בארצות הברית, באוסטרליה. אתמול שמענו את רישי סונאק, ראש ממשלת בריטניה, מדבר על כך שסין היא האיום האסטרטגי הגדול ביותר על מדינות המערב. ספר לנו קצת על המעורבות של סין בפפואה ניו גיני, עד כמה באמת המעצמה העולמית הזאת, העולה, מורגשת בכלל במדינת האי הזאת.
היא הולכת ומורגשת יותר ויותר, כי זה התחיל בהתחלה ממאגרים סינים שהתעסקו במסחר זעיר, אבל היום הם יושבים בלא מעט ערים מרכזיות, והם מין בסיס כזה שהוא עם זיקה לתרבות הסינית במקור. מאוחר יותר הסינים הגיעו לשם תחת חוזים והסכמים של מכרות שהם מתעסקים בהם, וגם תעשיית העץ קצת, כך הכניסה שלהם היא כלכלית. הרבה פעמים דרך חברות פרטיות.
אתה אומר כלכלית, אבל לא צבאית. אין סממנים צבאיים
לניסיונות
כניסה האלה.
לא, כמי שמסתובב בפאפואה ניו גיני כבר 34 שנים, לא ראיתי חייל סיני אחד ולא נוכחות. מה שאנחנו כן רואים והרבה, זה נוכחות של אוסטרלים, שמתאמנים בפאפואה ניו גיני, שחיל ההנדסה שלהם מתחזק גשרים, שחיל הים שלהם עושה תרגילים במים הטריטוריאליים. לארצות הברית יש שותפות בזה בבסיס ימי שנמצא בפרובינציה קטנטנה בצפון פאפואה ניו גיני שנקראת מנוס.
אתה אומר שבעצם יש נוכחות צבאית קטנה אמריקנית כבר בפאפואה ניו גיני.
כן, כן. כן, לא מעט קורה ש תרגילים משותפים נעשים במים הטריטוריאליים של פאפואה ניו גיני, ואנחנו רואים נוכחות של חיילים, אפשר לזהות אותם עם המדים. במנוס, באותו אי קטן, גם האוסטרלים בחרו לצערי הרב להקים מחנה מעצר למהגרים לא חוקיים, כדי שלא יניחו את כף רגלם על אוסטרליה, ואז יצטרכו להתנהג אליהם לפי חוקי אוסטרליה, אז פשוט זרקו אותם ב... מנוס, אבל זה אולי סיפור אחר קצת, למרות שהוא קשור, המעורבות של האוסטרלים היא מאוד מאוד עמוקה בפאפואה ניו גיני. מה שהאמריקאים עשו עכשיו, הם העלו קצת את הלהבות, כי הם ראו שהסינים דחפו את עצמם לאיי שלמה, שזו מדינה סמוכה לפאפואה ניו גיני.
שלכאורה הייתה בתחום האחריות של מדינה בעלת ברית בדיוק. אחרת, ניו זילנד, שאמורה להיות אחראית מבחינת האמריקנים על המדינה הזאת, על פיג'י.
אני לא מדבר על פיג'י, אני מדבר על
יאי שלמה. כן, כמובן.
ויאי שלמה, נכון, הייתה צריכה להיות תחת הסתכלות, כמו שאומרים, ובקרה של האוסטרלים ושל ניו זילנדים, ובגלל סיבות פנימיות, יאי שלמהיות, ראש הממשלה שם החליט לשחק קצת, פשוט להעלות את הביד מצד הצדדים המתחרים, וקיבל לכאורה דיל יותר טוב מהסינים, מה שעשה שידוד מערכות מאוד מאוד גדול בצד האוסטרלי והאמריקאי, ולראיה האמריקאים יערו מיד לפתוח שגרירות באוניארה, הבירה של איי שלמה. האוסטרלים התנדבו מהר מאוד לשים כבל תקשורת תת ימי, לאחר שהסינים זכו במכרז, רק כדי למנוע מקבל סיני להשתלב לתשתיות האינטרנט והתקשורת האוסטרליות, כך שבהימור הזה של לתחר את שני הצדדים, נראה שיהיה שלמה סוג של זכתה, ששני הצדדים באים ומנסים...
מה יוצא לפאפואה ניו גיני מההסכם הזה עם האמריקנים, אם בכלל מעבר לזה שהם מגבירים את המתיחות עם סין? למה הם זקוקים לזה?
הם צריכים לבחור צד, כמו שאומרים, בעניין הזה. איי שלמה בחרה בעבר, והיא הייתה שותפה דיפלומטית לטיוואן, ולפני 5 שנים היא שינתה צד והצטרפה לסין. פאפואה ניו גיני הייתה צריכה לעשות אותו דבר, למעשה עוד מדינות בפסיפיק היו צריכות לעשות את זה. הזכרת מקודם את פיג'י, אז את המשטרה הפיג'יאנית סינים אימנו במשך 5 שנים, ואז שוב הניו זילנדים והאוסטרלים ראו שיש פה דריסת רגל, ולחצו חזק מאוד על פיג'י, והפסיק את הקשר הזה של הקשר בין המשטרות.
בוא נגיד מילה לסיום על יחסי ישראל פאפואה ניו גיני.
זה הכי כיף להגיד.
שהודיע רק בפברואר האחרון שהיא פותחת שגרירות בירושלים of all places.
נכון.
שזה לגמרי לא מובן מאליו כאן בישראל.
לא מובן מאליו בישראל, ולא מובן מאליו שבפאפואה ניו גיני מאוד אוהבים את ישראל. למעשה הדגל של ישראל הוא השני שנמכר הכי הרבה במדינה, אחרי הדגל של עצמם. הם חושבים שאנחנו עם סגולה, ואנחנו לא עושים להם ספוילר בנושא הזה שאנחנו מבקרים שם, והם מאוד אוהבים אותנו, הם חושבים שאנחנו העם הנבחר.
יש תיירות ישראלית משמעותית לפפואה גינאה החדשה, כי התשתיות שם, כמה שאני מבין, הם לא מהמשפחות.
תגדיר משמעותית. היא משמעותית בשבילי, כי יוצא לי פעם.
כי אתה מתפרנס מזה, כן.
אבל היא לא משמעותית מבחינת נפחים. כל התיירות של פפואה ניגיני היא 100,000 תיירים בשנה, בכל העולם, כך שמי שלא מבין במספרים כאלה זה לא המון, אבל זה תיירות מיוחדת ובהחלט יוצא דופן, כי החוויה והמראות הם שונים ואחרים מהרבה מקומות אחרים בעולם.
טוב, אז הכנסנו לרשימה עוד מקום ששווה לבקר בו. רז שרווליס, מדריך טיולים ומרצה לאנתרופולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל. תודה רבה לך.
תודה לכם, המשך יום טוב.
אנחנו למונדיאליטו, אכזבה לנבחרת ישראל עם הפסד במשחק הפתיחה לקולומביה. שלום לשליחנו ליאן וילדאו בבואנוס איירס.
שלום שלום, בוקר טוב מכאן, בוקר צהריים טוב. טובים אצלכם. שמעתי ציחתך הקודמת, אז גם פיג'י וגם ניו זילנד אגב משחקות במונדיאליטו הזה יחד עם ישראל, 24 נבחרות, והנבחרת שלנו כפי שציינת בפתיח התחילה ברגל שמאל, אף שהמשחק היה משחק טוב של הנבחרת, והיא אפילו הובילה בו אחת
טפס. הרגל הייתה רגל ימין, הנקודות פשוט איכשהו, משהו שמשתבש, כן.
כן, כן, הנבחרת הייתה ביתרון והפסידה 2-1 לקולומביה, אבל דווקא בוא ניגע בצד החיובי של המטבע, מדובר פה על התגייסות יפה של הקהילה היהודית, שהיא קהילה ענקית בארגנטינה, היו מעל 7,000 אוהדים ביציעים, מתוכם כ-4,000 ישראלים, יהודים, מטיילים, משפחות, בקיצור תמיכה נפלאה, הנה כך זה נשמע. כן, אז אלה ארגנטינאים ששרים בקול גדול עבור הנבחרת שלנו, ונקווה שזה עוד יהיה ויתגבר, כי אמור להיות עוד משחק בלפלטה. המשחק אתמול היה באצטדיון דייגו ארמנדו מרדונה בלפלטה, כשעה וחצי נסיעה מבואנוס איירס, והמשחק ביום רביעי מול סנגל, שאגב אתמול הפסידה ליפן 1-0, גם הוא יערך באותו אצטדיון, ואחר כך במנדוסה, שם יהיו קצת פחות אוהדים ישראלים, יהיה המשחק מול יפן. אבל שמענו את אחד מאנשי הקהילה היהודית שהגיעו במיוחד כדי לעודד את המשחק, אלחנדרו לואיס שייניסן שמו.
Un difícil partido contra un conjunto colombiano muy aguerrido, pero Israel pudo ganarlo. El arquero colombiano es muy bueno, pero confiamos mucho en este grupo que ahora juega con Senegal y Japón. Le vamos a ganar a los dos porque Israel es superior.
ישראל היא סופריור, אומר, ישראל עדיפה גם על יפן, גם על סנגל, כך טוען האוהד הזה אלחנדרו, והוא אומר, היה משחק קשה מול נבחרת טובה, קולומביה, והשוער הקולומביאני, מרקינס שמו אגב, תפס יום משוגע, זה כבר פרשנות שלי, אבל הוא אומר, הוא טוב מאוד, באמת, השוער הציל, השוער הוא איש המשחק, השוער הקולומביאני, אחרת היינו מדברים היום על ניצחון ישראלי, אבל עוד לא עבדה תקוותנו, ניצחון אחד יכול להוביל אותנו עדיין לשמינית הגמר, גם מהמקום השלישי, גם מהמקום השני, כך שההפסד הזה הוא עדיין לא סוף הסיפור.
מה הצעד הבא? יום
רביעי סנגל. מהמשחק הבא, יום רביעי מול סנגל, שכאמור הפסידה ליפן, זה משחק שצריך לנצח, ואז אפשר כבר להתחיל לחשוב אולי על שמינית גמר.
טוב, הזכרת באמת את הקהילה היהודית, ואנחנו בהחלט רואים גם באתר רדיו חי, שהוא הרדיו המקומי של הקהילה היהודית, שגם הם באמת מאוד שמחים בביקור הזה של הנבחרת, הופעת בחורה משמחת עבור ישראל בגביע העולם עד גיל 20, למרות התבוסה, כך בכותרת הראשית של רדיו חי, כך ש...
פעם ראשונה בהיסטוריה.
כן, חגיגה...
שהנבחרת משתתף בטורניר הזה.
חגיגה של ממש, אני מניח שאתה מרגיש שם בבית בתור ארגנטינאי, נכון? גם עם השדרים, הקולגות.
כן, בהחלט, אנחנו מתרגלים את הספרדית, זה נהדר. אתמול פגשתי שדר רדיו יהודי מאורוגוואי, שהגיע לשדר עבור הרדיו של אורוגוואי, בלי קשר ליהדותו, הוא שידר את המשחק של ישראל, מדבר קצת עברית, הביא את המטה, למי שמכיר, המשקיע, שגם מאוד נפוץ כמובן פה בארגנטינה, אבל גם החבר'ה מאורוגוואי כנראה, הביא למגרש עצמו. בקיצור, חוויה מאוד מעניינת, ובאמת התלהבות גדולה סביב הנבחרת שלנו. הם גם פגשו אגב בדרך את אנשי הקהילה, הלכו להרצות, פגשו ילדים, כדורגלנים צעירים לאורך השבוע הזה, כך שיש פה חיבור של מעבר לחדר. ורגל.
ליאן וילדאו, תודה.
תודה.
בארצות הברית מצפים להודעה רשמית של מושל פלורידה רון דה סנטיס על ריצה שלו לנשיאות. בינתיים אין איום של ממש על הסיכויים של טראמפ לזכות שוב במועמדות המפלגה הרפובליקנית. במפלגה הדמוקרטית מועמדותו של הנשיא ביידן נראית גם היא מובטחת למדי, אבל מועמד אחד שיוצא נגדו מבית גורם לכולם כאב ראש, בעיקר בגלל שמו, רוברט קנדי ג'וניור. יגאל רביד בלוס אנג'לס, שלום לך.
שלום אירן, בוקר טוב.
אז מה הסיפור ומה הסיכוי של השם קנדי היום? כמה הוא חזק עדיין בבורסות האימורים?
כן, גילוי נאות, אתה יודע שיש לי חולשה לשם הזה, לנושא הזה, למשפחה הזאת, להיסטוריה האמריקנית, למשפחת המלוכה האמריקנית, ובוא נראה באמת, שנה וחצי היום, לבחירות לנשיאות בארצות הברית, כמה השם הזה יצליח לגרוף קולות של מצביעים, קודם כל דמוקרטיים, ואולי בכלל. הוא לא מאיים כרגע, אמרת, על הנשיא ביידן שזוכה ב-62% מצביעי המפלגה הדמוקרטית, אבל זה לא מספיק. 62 לנשיא מכהן, עוד לא התחיל המרוץ של ממש. קנדי מהווה עליו איום, הוא התחיל לפני חודש וקצת עם 14%, הוא כרגע על 20%. זה גורם, כמו שאמרת, כאב ראש. יש מועמדים דמוקרטיים נוספים שיהיו על הקו, אם וכאשר יצא מצב שביידן יפרוש, קמלה האריס הסגנית, גרצ'ן ויטמר מושלת מישיגן, גווין ניוסום מושל קליפורניה, וכמובן ברני סנדרס ופיט בוטג'אג' הוותיקים. למה בעצם? למה בעצם רוברט קנדי ג'וניור רץ? בוא נשמע אותו.
I just differ really dramatically on issues like the war, like censorship. like the control of Wall Street and the big corporations of our federal government and on and the pharmaceutical companies and also the use of fear as a governing tool.
יש לו הרבה ביקורת.
יש לו, קודם כל מילה לגבי הדיבור שלו, יש כאן בעיה מאוד מאוד קשה, יש ביקורת על האיש בכלל, תכף נגיע לזה, אבל יש לו בעיה פיזית בכל, בגרון, במיתרי הכל, הוא עובד על זה.
זה לא אמור להפריע למישהו להיבחר, נכון?
תראה, הוא דומה לאבא שלו, זה דמיון ממש מדהים, וזה עושה את העבודה כרגע. מה אומר רוברט קנדי ג'וניור? המלחמה, הצנזורה שנכפתה עלינו, התאגידים, אותם תאגידים שקפו עלינו למשל את החיסונים. האיש הוא אחד מגדולי הנאבקים נגד חיסונים בכלל, ונגד חיסוני הקורונה והבידודים שנכפו על הציבור האמריקני. הוא אומר, איך אנחנו מדינה שעם 4% מאוכלוסיית העולם, היו לנו 16% מהמתים מהקורונה, מהמגפה. הוא מציג הרבה שאלות, אבל יש לו טענה קשה יותר. הוא טוען שה-CIA, הוא ולא אחר, עמד מאחורי רצח דודו, הנשיא ג'ון אף קנדי לפני 60 שנה. בוא תשמע את זה.
Who do you think really killed your uncle?
Well, I think there's overwhelming evidence that the CIA was involved in this murder. I think it's beyond a reasonable doubt at this point. In terms of my uncle's death, the evidence is overwhelming.
נו באמת.
תשמע, גם הייתה לו עוד יציאה אחת מוזרה. בזמן הקורונה, לקראת סופה, הוא טען שארצות הברית מתנהגת כמו המשטר הנאצי בגרמניה. שם, אמר קנדי, אפשר לפחות לברוח לשוויץ, או להסתתר בעליית הגג כמו אנה פרנק. אלו אמירות שמאוד מאוד הכעיסו. אגב, גם את אשתו, וחלק מהאחים ובני המשפחה שלו. אבל תראה, במצב שבו, כרגע, הנשיא לא זוכה לאהדה גדולה בלשון המעטה.
אז דברים מפתיעים, אתה אומר, עוד יכולים לקרות, לא בטוח שמהכיוון הזה, אבל נחכה ונראה. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס. תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו ממהרים לכתבנו באירופה דוב גילהר עם דיווח על כך שפסלו של מאמן הכדורסל האגדי רלף קליין שהוביל את מכבי תל אביב לשיאים גדולים בשנות ה-70 וה-80 נוטץ בעיר אוברהאוזן בגרמניה. מה קרה שם?
נכון, איראן, זה מתרחש לפני כמה ימים ורק עכשיו התקשורת המקומית מדווחת על זה. אנחנו מדברים על מין לוח זכוכית שנגזר ככה בדמותו של רלף קליין, כשהוא מצולם על גביו, מניף ידיים, כנראה את אחת התמונות האייקוניות של 77 והגביע, אימן את מכבי כשהביאה בין היתר לראשונה את גביע אירופה. והפסל הזה או הלוח זכוכית הזה נוטץ על ידי אלמונים, וזה קורה לפני מספר ימים וכאמור רק עכשיו מדווח.
הרקע הוא אנטישמי אפשר להניח או שלא בהכרח?
תשמע, תשמע, אתה יודע, על פניו זה מריח שכן, אבל עדיין הסיפור קצת בערפל, המשטרה כן בודקת אותו. בכל מקרה זו הייתה תערוכה שכולה מוקדשת לספורטאים יהודים גרמניים שבולטים, ושמע, כותרתה זה בין הצלחה לרדיפה. רדיפת הנאצים, חברי נבחרת ואלופי עולם ובעלי שיאים אירופיים ואולימפיים, זה מוקדש לספורטים יהודיים שהיו גיבורים בתקופתם, ולכולם יש ככה נגזרת זכוכית כזו, ודווקא זו של רלף קליין נוצה. רק להזכיר לך, רלף נולד בברלין ב-31, המשפחה שלו יגרל לגרמניה מהונגריה, ואחרי שהתחילה רדיפת היהודים כאן בברלין, המשפחה שבה לבודפסט, אביו של רלף קליין נספה בשואה, והוא ומשפחתו ויתר בני משפחתו שרדו בגלל ראול ולנברג, חסיד אומות העולם, הדיפלומט שהציל יהודים אז. אז באמת מתחילים להבין מה בדיוק קרה שם.
אנחנו נמתין כמובן לתוצאות החקירה. דוב גילר, כתבנו, שלחנו לאירופה. כן. תודה. השעה הבינלאומית עוד מעט מסתיימת, אבל חדשות החוץ ממשיכות עם העולם היום. שלום ליואב זהבי, מגיש העולם היום.
לא עוצרים אף פעם, אירן.
אצלנו לא.
לא.
מה אצלכם היום?
תראה, אנחנו נדבר על כמה נושאים מעניינים. אחד מהם הוא ראיון מיוחד מסרביה, עם עיתונאית סרבית, שמסקרת בשבועות האחרונים את הפגנות הענק שיש בבירה בלגרד בכל סוף שבוע. ההפגנות האלה בעיקרון החלו בגלל שני אירועי ירי המוניים ותקדימיים שהיו בסרביה בתחילת החודש, אבל הם רק היו הטריגר למעשה להפגנות האלה, והיא טוענת בפנינו שהתרבות הסרבית, התרבות החברתית והפוליטית שם היא אלימה, והאלימות בה מושרשת באופן כל כך חזק, שלטענתה, אילולא היה ככה מצב, לא היו מתרחשים אותם מקרי ירי המוניים, וזה כלל לא קשור לטענתה לכמות כלי הנשק הגדולה שמסתובבת בבתים שם בסרביה, ויש שם הרבה מאוד נשק, היא המדינה השלישית בעולם בכמות הנשק לאזרח, פחות מארצות הברית, אבל הרבה מאוד. בוא נשמע קטע מהשיחה שלנו איתה.
You go to the press conference, and if they don't like, you know, the question, they can insult you. Very often many of my colleagues were insulted as, I don't know, foreign spies and things like that. They can yell at you and they can do that kind of, so they will not, you know, ban you for coming to their press conference. You can come and ask whatever you want.
שאלתי אותה, כשהיא מדברת על תרבות אלימה, למה היא בדיוק מתכוונת, שתיתן לי דוגמה. והיא מספרת שלמשל, אם אתה עיתונאי, כמונו, והולך למסיבת עיתונאים של אחד הפוליטיקאים בסרביה, הרבה פעמים, וזה קרה גם לה וגם לקולגות שלה, אם השאלה שאתה שואל היא לא במקום, מבחינת אותו פוליטיקאי, הם יכולים להעליב אותך, למשל, לקרוא לך מרגל,
מה זה לעומת המכות שאתה חטפת, יואב זהבי, פה בהפגנה, ושאני חטפתי באירוע אחר?
יש הרבה קווי דמיון בינינו למדינה.
שלא חטף מכות כנראה באיזושהי סיטואציה.
כן, יש הרבה קווי דמיון בינינו לאותה, לסרביה צריך להגיד, לא רק העניין הזה. אנחנו גם נהיה בארגנטינה עם האכזבה של הנבחרת הצעירה של ישראל אחרי ההפסד לקולומביה אמש במונדיאליטו. נדבר על התפקיד של הקהילה היהודית בארגנטינה בטורניר הזה, וגם על המדינה עצמה, על ארגנטינה שקיבלה את המונדיאליטו הזה בהפתעה, חצי שנה אחרי השחייה הגדולה בגביע העולם, מה הם מצפים ואיפה זה תופס אותם בתוך המשבר הכלכלי הגדול, וגם נדבר על, נחזור למעשה, לשנות ה-70 בקולנוע, בסינמטק תל אביב, נפתח אמש מחזור הקרנות של הקולנוע האמריקני בשנות ה-70, בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, יהיה איתנו, הוא יספר מדוע דווקא התקופה ההיא של שנות ה-70 נחשבת למרדנית ואומנותית יותר מאי פעם בקולנוע האמריקני, מה הוביל אותנו לשם, ומדוע אנחנו לא רואים שחזור של אותה הצלחה גדולה של שנות ה-70,
וגם
במקום של אנשים שלא כל כך היה.
3 בצהריים, בכאן 11, תודה רבה יואב.
תודה לך אירן.
כן, אנחנו חותמים עם כמה צלילים של נירוונה בעקבות הגיטרה, אותה גיטרה שניפץ קורט קוביין, סולנה, להקה בתחילת שנות ה-90, שנמכרה אתמול ב-600 אלף דולרים, אמנם לא ממש שימושית כרגע, אבל חפץ אספנות ללא ספק מרשים. הגיטרה של קורט קוביין.
to pretend.
עד כאן השעה הבינלאומית שערכה אריאל הקליין, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ולריסה בלטר קאץ. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נתראה מחר, להתראות. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית השעה הבינלאומית, יומן החוץ של כאן רשת ב'. Two teardrops were floating down the river. One teardrop said to the other, I'm from the soft blue eyes of a woman in love. I'm a tear of joy she couldn't carry. She was so happy she'd just gotten married. I was on her cheek when she wiped me away with her glove. I could tell from the look on her face she didn't need me. So I drifted on down and caught me a ride to the sea. The other tear said, we've got a connection. I'm a tear of sorrow born of rejection. I'm from the sad brown eyes of her old flame. She told him they would be lifelong companions. Left him with questions and not any answers. I was on his cheek as he stood there calling her name. I could tell he had a lot of my friends for company. So I drifted on down and caught me a ride to the sea. Oh, the ocean's a little bit bigger tonight. Two more teardrops, somebody cried. One of them happy and one of them bluer than blue. Tide goes out and the tide comes in, and someday there'll be teardrops again, released in a moment of pleasure or a moment of pain. Then they drift on down and ride to the sea again. Last night I sat in the waiting room. The nurse walked in and gave me the news. It's a baby girl and they're both fine. An old man sitting not 10 feet away just lost his wife and he said to me, you've got a brand new angel and I've lost mine. Guess the good Lord giveth and the good Lord taketh away. And we both wiped a teardrop from our face. Oh, the ocean's a little bit bigger tonight. Two more teardrops, somebody cried. One of them happy and one of them bluer than blue. Tide goes out and the tide comes in. A whole new circle of life begins, where tears are a part of the pleasure and part of the pain. Till they drift on down and ride to the sea again. Two teardrops floating down the river. Two teardrops floating down the river. Ooh.
3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Strong when you've been missing somebody so long.